בבקמה, דף י' א', השום מתחיל בעזרת השם, 4.5 שורות אחרונות של הדף הקודם, אומה לרב, כהנה לרב. למדנו בשיעור הקודם שלוש מקורות לכך שביילים מטפלים בנבלה. דהיינו, אם אדם הזיק או שורו הזיק, בחיים בשוימר, והבהמה מתה, הוא לא צריך לשלם לו בהמה אחרת או דמיה, אלא הוא משלם רק את הפער בין נבלה לבהמה חיה. תמי הרב כהנה, והוא שואל את רב, ולותיים אלה כוסר החרמונה והמסי אלוהי, זה אחד המקורות. עולה ורוחה ואמינה, נבלה דמזיק אביה? אשתי איסלה לדידי למזיק יש כמה טריפויס. הוא הזיק לו בשווי 1,000. יש לו 10 נבלות טריפות, כל אחד מהם שווה 100. יואיב לי, בעל כוחו של הניזק, הוא משלם לו עם הנבלות. דום אמר יושיב לרבו ישו וכסף, אפילו סובין. דידי מבויה. אז נניח באמת שהוא צריך לשלם לו את כל הסכום, שהוא הזיק את כל הבהמה. אבל הוא לוקח את הנבלה, הוא משלם לו בנבלה, אז מה זה משנה אם אנחנו אומרים שביילים מטפנים בנבלה, או שהוא יכול לשלם לו בנבלה? אז למייס הראשונים מאירים, שלפי רבון למדה בדפטס, הוא סובר אוי כסף אוי מיטב, רק אם אין לו לא כסף ולא מיטב, אז הוא צריך יכול לשלם דברים אחרים. אז לשיטתו לא קשה בכלל, כי לפי רבון החידוש הוא שאפילו כשיש לו כסף, את דמי הנבלה הוא לא צריך לשלם. אבל הם סברו לא כמו רבון, אלא כמו השיטה הראשונה שלמדנו, שמטלטלים כל מילה נחשב למיטב. לכן, הרב כהנה יקשה וגם רב לא תירץ לו כדעס רבונה. הוא אומר את הגימור הרב תירץ לו, לא נצרכו. מה שכתוב בפסוק, שניזק מטב בנבלה, למה זה נצרך? אלו לפחס נבלה. דהיינו, ברור שיכול לשלם להם נבלות. אבל, התיר בא לומר, שמי שסמיסה הנבלה ברשוס הניזק, כי השווי של הנבלה כלל לא נכנס בחלק של הנזק. ממילא נפקא מינה, שאם הנבלה הסריחה וכעת שבאים לעשות את החשבון היא שווה פחות, מי שסמיסה עד שסמוד בדין היא הופחתה, אז ההפסד הוא של הנזק, כי המזיק משלם לו רק כמה שהוא הזיק לו עד שווי הנבלה בשסמיסה. אומרת הגימור לימה, שהדין הזה כשכעת אמרנו, פחס נבלה תנוי, תלוי מחלקס תנוי דתניא. כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, כתוב בשם הסוחו, אם טורף אי טורף, הוא שמר על גדי, על כבס, והוא נטרף, יביאהו עד. אומר את הנקמה, יביא עדים שנטרפו באוינס, הוא פוטר. ומה הפסוק בא לומר? אז רשי אומר שמסוחו פטור באוינסים, כתוב לפני זה, או מייס, או נשבר, או נשבו, אין רויה, שווס השם תהיה בין שניהם. השם הסוחו נשבע, שהוא לא פשע, ואז הוא פטור. מסביר תויספס, שאיסה בן יהודו הוא דורש מסכת במציא עם המילים אין רויה, שדווקא עם תעלתו של השוימר שזה נאבד במקום שאין רואים, אז הוא נאמן בשבועה. אבל אם הוא טוען שזה נטרף במקום שיש הרבה אנשים, אז הוא חייב להביא עדים, כך הוא דורש מאין רויה. תנקה מכאן, גם הוא סובר כי איסה בן יהודו, רק הוא חולק והוא מביא מקור אחר לכך, מהפסוק הזה. זה מה שהפסוק בא לומר, אם טורף היא טורף במקום שיש עדים, יביאו עד, הוא צריך להביא עדים שנטרפו באוינס, ואז כתוב בסיום שהטריפו לא ישלם. אבא שאולו אומר לו, עד זה לשון אדודו. אדודו זה נבלה כמו שרש מביא בפסוקים. יובי אדודו לבזן כדי לשום אותו כמה היא שווה. מה אליו? מה נחלקו אבא שאולו את הנקמה? בורקו מפליגה. אז רשי מסביר ככה. זה ברור שאבא שאולו לא בא לחלוק שגם כשנטרפו באוינס הוא חייב. כי זה ברור ששום הסוחו פטור באוינסי כמו שמובר בפסוקים לפני זה. אלו מי. אבא שאולו בא לומר שאם נטרפה בפשיה, לא באוינס, הוא לא שמר, ואז היא נטרפה. שאז הוא צריך לשלם. אז יביא את הדודו לבזד, והוא יוסיף מביתו את הכסף שהיא חסרה. היא הייתה שווה 1,000, כעת הנביא שווה 100, אז הוא ישלם 900. אז לעצם זה לא צריך פסוק, כמו שאמרנו. הוא יכול, גם אם הוא היה צריך לשלם את כל 1,000, יכל לשלם 100 בנבלה. אלו מאי, זה בא לומר הפסוק פחס נבלה, שהוא משלם רק כמה הפער שהיה בין הדודו בישה סמיסה ולמחייו. היא אפילו שכעת היא שווה פחות, למשל הייתה שווה 100, הוא התחייב 900, אפילו שעכשיו בשעת פסק דין היא שווה רק 50, הוא ישלם 900 ולא 950. ועכשיו תנקמה שהוא לא רוצה לדרוש כך, קורס רבו שפחס נבלה על המזיק, הוא יכול לשלם בנבלה, אבל רק כמה שהיא שווה כעת, לכן הוא מעמיד את הפסוק באופן אחר. דמר סוב הפחס נבלה דניזק אבה, כך סבר רבו שאול, מה סבר תנקה מסבר? דמזיק אבה. כי זה ברור שגם תנקה מודה שיכול לשלם בנבלה, יושב לרבו שווה כסף. אלו מאי, הוא לא יכול לפתור את עצמו מהשווי של הנבל, בשווי של הנבל לבישה הסמיסה. כי הכל, הוא חייב שור חדש, יכול לשלם מהנבל, אם כעת זה 50, זה שווה רק 50. אומרת הגמרא לא. וכולל מדניזק, כמו שאמרנו, למדים שלושת המקורות שלמדנו בשיעור הקודם, שיש של ניזק. ואוכל בתוירך נבל קומיפליגי, מחלוקת חדשה. מי צריך לתרוח להביא את הנבל מהמקום שהיא מתה, להביא זאת לביילים מחזרה. אבל שור הוא סובר על המזיק להביא זאת. ולכן יובי הדודו, הוא צריך להביא את הדודו משם ביער איכן שנטרפה. תנקה מסובר, לא, התורך להביא אותה, מוטלת על הניזק, על הביילים, הוא אומר לו, הנבל שלך שנמצאת שם. ולכן הוא דורש את הפסוק באופן אחר. והוא תניה, ראינו כזאת שיטה בברייסה, שיטה כמו שיטת הבושול בברייסה. אחרי רימוים רימיני של בעלבו, לאלויס שויר מבוירוי, הוא לא יכול לומר לבעל השור, בוא תיקח את הנבלה שלך מהבור, תעמוד לו אימא. כסף יושיב לבעולוב, והמייסי אלוי. והמייסי אלוי כבר ראינו לאין שדורשים למה את שור פסול המקדושים. אבל דורשים כסף יושיב לבעולוב, והמס, גם את המת הוא צריך לספק, להוציא את זה מהבור ולהחזירו לבעלים. אז כך, סבר רבשו בתנקם חולק על כך. אומר הבעל רובי, אי תוירך נבלה שבזה אתה מעמיד את המחלוקת לבשו לתנקם, איך דומה? באיזה אופן מדובר? אילי מדבבירה שב יזוזה. בבור הוא נפל הבור השור, שם הנבלה שווה זוז. והגודה, שפת הבור שב היא ארבע. כי היא עולה שלוש, זוז, לזכור סבלים, להוציא את זה מהבור למעלה. אם כך, כי תורך בנפשי תורך. זאת אומרת, שאם הבעל הבור לא יוציא את הנבלה מהבור, הוא יצטרך לשלם עוד שלוש זוז. כשהוא מוציא, אז הוא חוסך שלוש זוז. אז ברור שהוא יוציא את זה. אז זה לא צריך פסוק. ואם הוא לא רוצה להוציא והוא רוצה לשלם, אז הוא משלם את דמי הוצאה, אז מה זה משנה? הוא אמר לי, לא יצריך באופן דבביר שב יזוזה, והגוד אינם שב יזוזה. השווי לא משתנה איכן שהיא מונחת. במילא, אז נהיה דין תוירה, מי צריך לתרוח? על זה אומרים אחרים שבעל הבור צריך לתרוח, וכך סובר רבו שור לפי מה שרצינו להעמיד את דבריו, ולפי זה תנקם וחולק שלא, הוא לא צריך לתרוח בזה. אומרת הגמור מיקי, כאגב במציאות שהשווי לא משתנה, אומרת הגמורין, דו אמרי שיש פתגם שאנשים אומרים, קשורה, קשורה זה קורה כבדה, במוסה נמכרת בעיר בזוזה, קשורה בדברה, קשורה שנמכרת במדבר, גם בזוזה, אפילו שעדיין מחוסרת הבאה לתוך העיר, היא גם נמכרת באותו זוז. אומר שמואל, רשי אומר, מי נגד דיונים הוא? שמואל אומר שהמנהג של הדיינים הוא, שאין שומין לא לגנב ולא לגזלן. אומר רשי, שאם גנב וגזל אחד מהם בהמה או כלים, ונפחתו אצלו, הכלים נשברו, הבהמה מתה, אין שומין הנבלה והשבורים לביילים שיחזר גנב הפחס. הגנב אומר, לוקח את הנבלה שלך ואני אוסיף לך את הפר. לא, אלו ישלם בהמה וכלים מעולים והשבורים שלו של הגנב והגזלן. אומר תויספס, אפילו שלמדנו יושיב לרבו שווה כסף ככסף, אפילו סובין, אז לכאורה אפילו נניח שהוא חייב בכל התשלום, הוא יוכל לשלם עם הנבלה. לא, גנב וגזלן שיינה, כתוב אשר גוזל, ואישי וסגזל אשר גוזל כעין שגוזל. לכן צריך להחזיר או את הגזלה עצמה בשלמותה, או את דמיה ולא סובין. וכך הוא מביא מהירושלמי. ותויספס מסבירים, למה זה שונה ממזק שאנחנו אומרים שהנזק מתייחס רק לפר? כיוון שבמזיק את הנבלה הוא לא יזיק בכלל, כל הנזק מתייחס רק לפר. מה שאין כמגנב, ברגע שהוא גונב, אז כל הבהמה נכנסה לרשותו, הוא כבר חי בוינסים. אז הוא צריך לשלם בהמה אחרת. אז גם כשהיא מתה, צריך לשלם בהמה אחרת. אם היא חיה, משלם אותה עצמה. אם היא מתה, צריך לשלם בהמה אחרת. מה הוא רוצה? לשלם בשווי כסף שנבלה? לא. הוא חייב לשלם בכסף עצמו, או את הבהמה שהוא יזיק, או כן אותה בהמה. לא, לנזוקין. לנזוקין כן שמין, כמו שדרשנו, במסי אלוהי, הוא משלם רק את הפר, את הנבלה, הבעלים לוקחים. מוסיף שמואל ואומר, עד כאן מיני גדיונים, ואני אוהים לו, אף לשויל, גם בשויל אותו דבר, ואבא מועדי לי, אבא זה רב הוא גם מודה לי. עכשיו צריך להביא מה הוא מתכוון אף לשויל. היבוא אלו, אוכל קומה, אף לשויל שומין, וזה עולה על ניזוקין, ואבא מועדי לי, גם שויל, שהוא שאל בהמה, והיא מתה אצלו, הוא חי בוינסין. אז הוא נותן את הנבלה, והוא מוסיף רק את הפר, הוא ידיל מאוכל קומה. ואני אומר, אף לשואל אין שומין, אף עולה על גנב וגזלן. ואבא מוידיל ותויצס מסבירים, שהצד לומר כך, שכבר ששואל גם חי בוינסים ברגע שהוא מושך את הבהמה אצלו, זה כמו גנב וגזלן. מסתפק את הגמור, בדעת שמואל. עכשיו כך, שמואל אמר, ואבא מוידילי. אז אם נדע את דעת רב, אז נדע גם מה דעת שמואל בזה. מנסה הגיבור לפשוט תושמה. דאו גברי מעשה שהיה באדם דשויל נרגה מחברי. הוא שאל גרזן מחברו, תעברי, והוא שבר אותו. הוא שבר אותו בפשיעה או בידיים, לא באופן שמי סמך מסמלוכה ששואל פטור. הוא התחייב בתשלום. עושה לקמיד הרב, אומר לזיל שלים לנרגה מעלי. אל תיתן לו את השברים ותשלם לו את הפר. תן לו חדש. שמאמינו אין שומי לשויל. אומרת הגיבור עד רבי. מיד אמרה לשם בו מציא מובט מהמעשייה הזו, ושם כתוב שרב כהנא ורב אסי אמרו לרב, דין אוכה, ככה דין שצריך לשלם חדש, אולי יכול לתת את השברים ולהשלים, ושוסיק ורב שתק, לכאורה שתיק כקוידוי, שמאמינו, שומין. אז לא ברור האם באמת רב שתק והוא יקבל להודות, או שמה הוא נשאר בדעתו, כך מסביר הרמב"ן, ממילא אי אפשר לפשוט מה כוונת שמואל. איתמה, או מהרו למה רבי לוזו, שומין לגענב ולגזלן, הוא חולק על המינק של הדיונים שהביא שמואל. אף פאפי אומר, אין שומין, וילחסה אין שומין, לא ילגענב ולא ילגזלן. אבל לשויל שומין, גענב וגזלן, הוא צריך לשלם חדש או כסף, לשויל שומין, כדי רב כהנא ורב אסי שתמהו על רב. כיוון שהבאנו ממרה של אולה בשם רבי לוזו, מביאים כעת כמה ממרות של אולה בשם רבי לוזו, בכל מיני נושאים שלא קשורים לבו בקמי. ואומר אולה, אומר רבי לוזו. כתוב בתורה שאישה שהיא יולדת אז היא טמאה. אם היא יולדת זכר, היא טמאה 7 ימים. אם היא יולדת נקבה, כפול 14 יום. אחר כך יש ימי טהרה. ימי טהרה שבהם אפילו היא רואה דם, היא לא נטמאת. אז בזוכר זה 33, ביחד עם השבע זה 40. בנקבה זה כפול 66. מה קורה באופן שיצא ממנה שיליה? אז הכלל הוא, שאם יצא שיליה, אז ברור שיש שם ולד. אתה לא רואה ולד, הוא נימוח, זה נפל. וברגע שזה נפל, אתה לא יודע אם זה זכר או נקבה, אז צריכים להחמיר לשתי הכיוונים. מצד אחד מטעמים אותה 14 יום, שם הזה נקבה, מצד שני נותן לה ימי תואר רק עד 40 יום. אז הוא אומר, שיליה שיוצא מקצוסו ביום ראשון, יצא מקצת מרחם האישה, ומקצוסו השעה יצא ביום שני, מוינים לו מינו ראשון. מיום ראשון היא כבר נשבת כתמאה, רש"י מדגיש ואפילו אבוי לידי יבשתה, אפילו שהייתה לידה וישה בלי דם, שאין כאן תומה משום יציאה דם, משום נידו, התמאה תומס לידי, אבל כבר מיום ראשון שיצא מקצת השיליה. אומר לרוב, מה ידע איתוך לחומרי? אתה מחמיר שביום ראשון אולי כבר יצא רוב הוולד, ולכן כל התארות שנגע ביום ראשון גם תמאים, אפילו שכל השאר יצא רק ביום שני, אבל חומרי דוסל דקולו, דקומטרס לא מראשון. אומר רש"י, אם מתחילה לספור, תהיה סופרת י' של נקייבה, הרי חוששים של נקייבה, סופרת 14 יום של תומה, עם יום הראשון. ודמים שתראה ביום תזבוב תהוירין. דהיינו כול, רש"י מדגיש, קודם כל צריך להחמיר שאולי מיום שני אז הייתה הלידה, וביום תזבוב, שזה יום י' מיום שני, היא צריכה להיות מה אפילו שלא תראה דם. תומס לידה. וכאן מה יהיה? לא רק שאם לא תראה דם אתה לא תטמא אותה, אלא גם אם תראה דם, אתה תתאר אותה, כי תאמר, כבר עבור 14 יום. מתחילים ימי תואר שלה, אז זה כולה דוסה לדיר חומרי. כי באמת צריך לחשוש שמה רוב הוולד יצא רק ביום שני, ביום הראשון יצא רק מקצת מהוולד, וה-14 יום מתחילים היום השני. אלו מרוב לא חוש חוששס. חוששים שמה רוב הוולד יצא כבר ביום הראשון, ולכן כל התארה שנגע ביום ראשון מה שיצא מקצוסו, תמיים. אבל מי מנה מלמניה את השבועיים תומשתן לקייבה, אלו לשין רק מיום שני ואילה, זאת אומרת שיתמאה 15 יום. אומרת הגמור, מייקו משמלון אולה, שהוא אמר שהיא חוששס, דאין מקצת שיליה בלא יבלד. אז רש"י מסביר כך. אם היה מושג שיכול לצאת מקצת שיליה בלי ולד כלל, אז לא היינו חוששים לטמא את הארץ שנגע ביום ראשון. כי זה שתי חומרות, זה ספק ספייקה. קודם כל ייתכן שכלל לא יצא ולד. גם אם יצא ולד, אולי יצא רק מיעוטו ועדיין לא טמאה לידה. אבל מדובר בלידה יבשתה, בלידה יבשה, בלי דם. רק אם יצא רוב הוולד, אז זה נחשב כלידה שהתמאה. הספק ספייקה לא מתאמים. אלו מאי, אז אולה בא לחדש לנו שאין מקצת שיליה בלא ולד. אם יצא קצת שיליה, יש שם לפחות קצת ולד. ולכן חוששים, אולי יצא רק קצת ולד, ואז היא לא תמאה עדיין. אולי יצא רובו, אפילו שהוא מחותך או מסורס, אז כבר תמאה. לכן חוששים, זה החידוש שלו. תנינה, כבר שנינו זה במשנה, מסכת חולין. הכלל הוא, שאם שוחטים בהמה, אז כל מה שבתוכה נטהר בשחיטה, גם אם מוצאים שם עובר, אז העובר מותר בלי לשחוט אותו. מה קורה באופן שהעובר הוציא את ידו למשל? אז היד הזו היא לא מותרת בשחיטה. אם הוא יחזיר את העבר לתוך הגוף, אז העבר הזה אסור באכילה, רק השאר מותר. אבל אם העובר הוציא או יצא רובו, אז אפילו החלק שנשאר בפנים משעת השחיטה, הוא לא ניתר בשחיטה. כיוון שיצא רובו או ראשו, אז הוא נחשב כבר כילוד. אז אומרת שם המשנה, שיליה של בהמה, שיוצסו מקצוסו לפני השחיטה, ואז שחטו את הבהמה, אסור באכילה לכל השיליה. גם החלק שנמצא בתוך הרחם של הבהמה נשאר, ואפילו שלא רואים שם ולד. למה? סימן ולד באישו, סימן ולד בבהמה. שיליה באישה זה ברור שהיה שם ולד, ושיליה בבהמה זה גם ברור שהיה שם ולד. ממילא, אפילו שאתה לא רואה ולד, הוא נימוח. אז שהשיליה יצא מקצתה, אנחנו חוששים שבמקצת הזה יצא שם רובו של עובר. ברגע שיצא רובו, אז כולו כילוד, וגם החלק שנשאר בפנים, הכל אסור. אז רואים כבר כאן את היסוד הזה. כי אם שייך שמקצת שיליה יהיה בלא ולד, אז שוב, זה ספק ספייקה. ייתכן שבמקצת שיצא אין בכלל ולד. וגם אם יש רק מיעוט, אז את החלק שנשאר בפנים, אתה צריך להתיר. אז רואים כבר את היסוד כאן, שאין מקצת שיליה בלא ולד, אז מה מחדש לנו אולי? עונה גימורי. אם אז ניסן, אבא מינם באמת יש מקצת שיליה בלא ולד. אם כך, למה לא מתירים באכילה את חלק השיליה שנשאר בפנים? וגזירו מקצוסו אותו כולו. אם נתיר באכילה את החלק שנשאר בפנים, אז נתעה ונאמר ששיליה בכלל לא מוכיח שהיה כאן ולד. ומה שהם אומרים, שימו ולד באישו, שימו ולד בבמה, זה הכוונה. היינו חושבים להתיר גם באופן שכל השיליה יצאה, רובה יצאה חוצה, והיא חזרה לבפנים, אז תהיה מותר בשחיטה, ואז ודאי זה אסור. כי ברגע שיצאה רוב השיליה, אז ברור שיצאה רוב הוולד, אז אפילו שהוא חזר פנימה, אז ודאי שהוא אסור. ולכן, באופן כזה, אז אסור בוודאות. לכן גזרו מדרבנן, גם שיצא מקצה שיליה, אותו שלא נעבור להתיר, גם שיצאה כולה, והיא חזרה לפנים. אבל לגבי אישה, מה יש לחשוש? מה נאמר? אם נתאר אותה ביום ראשון, אז נאמר שאנשים יחשבו שגם אם ילדה ולד שלם, שיליה שלמה, אז אולי אין שם ולד, כי בשיליה לא ברור שיש ולד ולא נטמא אותה. אנשים לא ייתנו לומר כך. כרי ביום השני יצא חלק האחרון של השיליה ואז טימנו מיום שני. אז אנשים לא ייתנו. אז למה צריך לטמות אותה ביום ראשון? אין סיבה. אלא מאי, קומש, מה לא באמת שאין מקצה שיליה בלא ולד, אז זה לא ספק ספק, זה רק ספק אחד. כיוון שברור שיצא איזשהו חלק של ולד עם השיליה, וברגע שברור שיצא איזשהו חלק, צריך לחשוב שמה זה רובו. ורובו כבר מטמא אותה בתומס לידה. עוד ממרה ואומר, הוא לאומר רבי אלעזר. בחויר, כתוב בתורה, עובדו יום מרחוידש תבדה. אז זה ברור, אומר רש"י, אם הוא מת מעצמו בתור חודש, זאת אומרת שהיה נפל, אז זה התורה פותרת בפדיון הבן. אבל בחור שנטרף בתוך 30 יום, הוא נהרג, הוא נטרף. בכל זאת אין פועדים או יסוי, ולא אומרים, אולי אם אולי נטרף, אז הוא היה חי, אז זאת אומרת שהוא לא נפל, אז צריך לבדות אותו, לא צריך לבדות אותו. לא אומרים, אילו יקטיל, אב וחי, ולא נפלה ולפריקה. וכן, תונה רובה בחומה. מתוך שנאמר, כתוב פסוק, אך, פודו יסיבדה בחוי רודו, פודו יסיבדה, יוכל אפילו נטרף בתוך 30 יום, צריך לבדות אותו. אתה מדבר מה, אך פודיסיב דה, אך חילק, שלא בכל מקרה צריך לבדות. במקרה שהוא נהרג בתוך 30 יום, לא צריך לבדות אותו. ואומר, אולי, אומר רבי אלעזר, בהימו גסו נקנס במשיחה. אדם רוצה לקנות בהימה גסה מחברו, צריך לקנות אותה במשיחה, הוא מושך אותה לרשותו או בסימתו. בקשה הגימור וענת, נע, מסכס קידושי במשנה, במסירה. דהיינו שהמוכר מוסר לקונה את האפסר, את הרצועה שבה אורזים את הבהמה, והוא קונה אותה, אפילו שלא משך אותה מרשות המוכר. עונה הגמורה, הוא לבשם רבי אלעזר, דאמר כי היי תנא, בברייתא שנינו אחרת מהמשנה. לתנא החכמים אומרים, זו וזו, בין בהמה גסה, בין בהמה דקה, נמכרת במשיחה. אז כדעתו פסק הוא, רבי שמעון אומר, זה סיום הברייתא, זו וזו, בין בהמה גסה, בין בהמה דקה, בהגבוה. איך אפשר להגביה בהמה גסה? אז רש"י מביא שהגמורה בקידוש מתקשה בזה, ומתרצת בסוף שמדובר שהוא מניח על הארץ חבילות של עצים, ואז הוא מעלה את הבהמה על החבילות האלה, הוא מוליך אותה, ואז היא מוגבת. עוד ממרה, ואומר הוא למר בלוזו, אדם מת, הוא הניח כאן בבנים, האחים שחולקו, עוד לפני החלוקה, כל אחד בינתיים עד שהתחלקו, אז מתפוסת הבית בירושה, כל אחד קנה לעצמו ביגוד, האחים שחולקו, באים לחלוק את הירושה ביניהם, אז כל אחד צריך לבוא לבזן עם הבגדים שעליו, מה שעליהן שומעים, שמים את הבגדים שהוא קנה מהכסף, ואת זה הם מקזזים לו מהסכום, מהחלק שלו בירושה, אבל מה שעל בניהם ובנויסיהם אין שומעים, כיוון שזה ביזיון להביא אותם לבזן, אז כל אחד מוכל מה שהוא קנה לילדים שלו, שלא יצטרכו להביא אותם לבזן, אז כל אחד מוכל לאחיו. אומר רב פופה, פעומים אף מה שעליה, מה שעל האח עצמו, אין שומים. באיזה אופן? מה שכחס לו בגודל לאחה. הבחור גודל לאחים, שהוא מתעסק בנכסים, לסחור בהם עד שיחלקו אותם, דניחלו לשתם ומילה. עד כעת, כל האחים הסכימו שהוא ייקח מכסף ירושה להתלבש בגדים נעים, כדי שיוכל שישעמו דבריו בין אנשים חשובים, בין הסוחרים, ומאליהם ודאי ויתרו לו על זה. עוד ממרה ואומר, הוא לומר בלוזו. שוימר שמוסר לשוימר פוטו. רובן מסר פיקדון לשימון. שימון הלך המסר את הפיקדון ללוי. אומר רעשי, שימון פטור מכל דבר שהיה פטור אם זה היה קורה אצלו. דיינו, אם היה שוימר חינום, אז הוא חייב רק על פשיעה. הוא מסר זאת ללוי ולוי לא פשע, אלא זה נגנב ממנו, או שזה נאנס אצלו, אז לוי באמת פטור, גם שימון פטור. אבל במקרה באמת של לוי פשע, אז לא רק של לוי חייב, אלא רובי יכול לבוא לשימון, אתה שוימר שלי, ואתה חייב. אבל בכל דבר שהוא פטור, אם זה היה נשאר אצלו, הוא פטור גם אם מסר זאת לחברו. ולא אומרים שעצם המסירה היא פשיעה. ודאי שלכתחילה הוא למודה, כמו שטויסס מביאים, שאדם יכול לטעון אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, אבל זה רק לכתחילה, זה לא נחשב כפשיעה. ממשיך הוא ומדגיש, ולא אם יבוא שוימר חינום שמוסר לשוימר סוחר, וזה נגנב ונאבד אצלו, שהשוימר חינום פטור כמו שזה היה נגנב ונאבד אצלו, כיוון שהוא לא פשע, דילוי על יל שמירו סוי, הוא עשה העלאה בשמירה. הוא נתן זאת לשוימר סוחר, ששוימר סוחר מוסר את נפשו יותר לשמור, כי חייב יותר חיוב משוימר חינום, חייב בגנב ועבידה. אז הוא עשה כאן עילוי. בכל זו, אז ודאי שהוא פטור. אלא אפילו שוימר סוחר שמוסר לשוימר חינום, דאשת גרוי גר אל שמירו סוי, כי שוימר חינום שומר בפחות רצינות, נמי פוטר אם קרה אוינס. זה ברור, אם קרה גנב ועבידה, נכון ששוימר חינום פטור, אבל אתה חייב, כי אתה שוימר סוחר. אבל עצם המסירה לשוימר חינום, זה לא נחשב כפשיעה, שהרי מוסר לבן דס, מסרתי לאדם נורמלי ששומר. כך סבר רולי בשם רבי לוזו. רוב אומר שוימר שמוסר לשוימר חייב, אפילו זה נאנס אצל השוימר השני, השוימר חייב. ולא אם יבוא שוימר סוחו שמוסר לשוימר חינום די גרוי גר לשמירו סוי, אלא אפילו שוימר חינום שמוסר לשוימר סוחו חייב. דור אמר לי, את מאמנס לי בשבועה, אי לא מאמן לי בשבועה. הוא אומר לו כך, רובן אומר לשימון, אתה מסרת ללוי, מה אתה אומר? זה נאנס. עכשיו כך, אם זה היה נאנס אצלך, אז היית יכול להישבע. אתה נשבע שאתה לא פשעת, ואני חייב להאמין לך. אני נתתי לך בך אמון. מסרתי לך את הפיקדון, ואתה אומרת שאני צריך להאמין לך בשבועה, אז אני חייב להאמין לך בשבועה. אבל שאתה מסרת ללוי, ולוי הוא נשבע שזה נאנס אצלו, מעולם לא נתתי לו נאמנות בשבועה, אני לא מאמין לו, מי אומר שזה נאנס? לכן אתה חייב. תויסס מציינים שבמסרס במציע הבא אומר טעם אחר, שהוא יכול לטעון אין רצוני שפדיוני ביד אחר. וזה גם לא רק לכתחילה, זה נחשב כפשיע מסירה לאדם אחר. אומר תויסס כאן אצלנו, שנף כמידה בין שני הטעמים, מה קורה אם לוי ידוע בכל העולם כאדם יותר נאמן מאשר שימון? אז לפי רוב הוא לא יוכל לומר לו, את נאמנס לי בשבועי, אי לא נאמנס לי בשבועי. כולם יודעים שלוי יותר נאמן, אז הוא יהיה פטור שימון בשבועתו של לוי. לפי טעמו של הבעיה, אין רצוי שפדיוני ביד אחר, גם וזה יהיה חייב. תויסס ושם ומציא אומרים עוד נפקא מינה. אם יש עדים שזה נאנס, או ששימון הוא ראה את האונס והוא נשבע, אז לפי רובה שוב הוא יהיה פטור, אבל לפי הבעיה הוא יהיה חייב. עד כאן דף י' א'.